שעה היסטורית. זיכרונות. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק מספרים את סיפורו של היסטוריון.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
אתה יודע, מדי פעם בתוכניות שהעברנו יחד, יצא לי לשמוע איך הכרת את הדמות ההיסטורית ההיא, או דמות היסטורית אחרת, ובכל פעם נפעמתי מחדש כשגיליתי כמה אנשים או כמה אירועים יצא לך להכיר גם מזווית אישית, ואז אמרנו כאן צוות התוכנית, אולי פעם אחת נעשה תוכנית שתספר לנו את הסיפור שלך, מההתחלה ועד היום.
ובכן, אני רוצה להגיד לך שמה שקרה זה שהנכד שלי הצעיר בא אליי וביקש סיפורים על השואה, כי ביקשו בבית הספר שידבר עם סבא וסבתא. וזה עורר בי את הזיכרונות הללו, שאני כרגע קצת אצטט מהם. דבר אחד מעניין מאוד, והתפקיד שהטלפון מילא בחיי המשפחה שלנו, כאשר למעשה הסיפור שלי מתחיל בראשית המאה ה-20.
ראשית המאה ה-20 ברומניה?
לא, בשום רומניה. מפני שלא הייתי רומני, למרות העובדה שנולדתי בבוקרשט. אבי היה מליטה, ובליטה הם ידעו גרמנית. אני גיליתי גם שהניהול לעניינים הממלכתיים בימי הצער הייתה בגרמנית, מה שמאוד מפתיע. אבי היה מוכר אריגים, אריגים אנגלים.
אנחנו מדברים על ראשית המאה ה-20.
כן, והוא היה כמובן מעריץ של אנגליה, וגם היה באנגליה בנעוריו. הוא בא מן העיר ליבאו, שהיום ליפאיה, זה הנמל היחידי של לטביה, שלא קופה בחורף. אבל כן, הצי היה שם, הצי של הצער. מה עושים היהודים בתת תקופה? הם מחפשים מרכז כוח. במרכז כוח הזה, בליבאו, היה הצי הצריסטי. על כן היחסים בין אבי לבין הקצינים של הצי היו מאוד טובים, ויש הרגשה שהוא גם נתן להם עזרה כספית, והם יביאו לו וודקה ודברים כאלה, תמור הזאת.
אני מבינה מהדברים שלך שאביך היה איש עמיד?
כן, במקרה היה איש עמיד.
במקרה או שלא במקרה.
אבל זה אי אפשר להגיד על הצד השני של המשפחה, שהיה במולדוויה. עכשיו, לטביה היא אחת המדינות היום המשגשגות ביותר ברוסיה לשעבר. אבל מולדוויה, שזה המולדת של אמי, היא עדיין המדינה הכי ענייה בכל הגוש המזרחי.
זאת אומרת, המצב של המדינות מייצג גם את המצב הפרטי של אורך.
כן. ומה שקרה זה מה שייחד אותם, הם היו לגמרי שונים. הוא היה למד גרמנית, דיבר אנגלית, היה פנוי למערב, היה גם באנגליה בנעוריו. והוא חשב שהדבר האצילי ביותר שאפשר לעשות זה למכור הליגים אנגלים לנתיני הצער. בצד השני, אמא הייתה ביתו של נוטריון ליהודים. מה זה נקרא? כי הרי נוטריונים לא יכולים להיות יהודים. אבל הנוטריונים, כלומר, אנשים עוסקים במשפטים ובמסמכים רשמיים, חייבים לדעת גם רוסית וגם יידיש.
כן.
אבל כן, הוא לא היה, אמנם הוא אמר שהוא נוטריון, אבל הוא לא היה נוטריון.
הוא היה נוטריון ששרת למעשה רק יהודים, שנזקקו לשירותיו.
בדיוק. אבל הוא ידע משפטים, היה חייב לדעת משפטים. כיצד הוריי הכירו זה את זו.
זו באמת מה שהתכוונתי לשאול, בכל זאת.
כן.
שני עולמות נפרדים אתה מתאר.
ואלף קילומטרים.
כן.
והעניין הוא שמה שקשר אותם זה הטלפון, שבתקופה כל כך מוקדמת זה ממש המצאה חלוצית. ב-1916.
כן.
רוסיה הייתה נשלטת על ידי הצאר ניקולאי השני.
הימים ימי מלחמת העולם הראשונה.
כן, שהיה אדם מאוד מוגבל, והוא עמד תחת השפעת אשתו, הקיסרית הצארינה פיודורובנה, אשר היא עמדה תחת השפעתו של רספוטין, שהיה נזיר שיקור ולא שיקור. רספוטין נתקבל בחצר הקיסרות, מפני שהוא היה מסוגל על ידי תפילות, או לפי דתי על ידי פנות, לעצור את שטף הדם אצל יורש העצר הצעיר.
ליורש העצר הייתה אמופיליה, כפי שאנחנו ראינו גם לפניו ואחריו, אצל יורשי העצר ובני משפחת הצער. אמופיליה מחלה שהדם לא נקרש בה, ואתה אומר, רספוטין הצליח לפתור את הבעיה.
לפחות הצארינה.
הייתה משוכנעת שהוא מצליח. כן. ודרך ההצלחה שלו לכאורה לפתור את המצב הרפואי של יורש העצר, הוא גם השפיע על מהלכיה של האם, ובכך למעשה על השלטון במדינה.
ולמעשה נקשר קשר על ידי פטריוטים רוסים, לאו דווקא אנשי שמאל, אנשי ימין, לחסל את רספוטין.
לחסל את רספוטין?
מפני שהוא מוריד את המלוכה לשפל המדרגה, והוא רמאי. והוא מאחז עיניים.
נשמע שאתה תומך בקשר.
אני לא תומך בקשר כזה. היסטוריון לא יכול להתערב יותר מדי בהיסטוריה. הצילים קשבו קשר לרצוח את רספוטין, וזה היה בסוף דצמבר 1916. הוא הוזמן בביתו של הציל, אשר ניסה לחסל אותו על ידי הרעלה, ונתנו לו לשתות רעל.
והתפילות וההיפנוזה לא עזרו?
לא, אבל זה הרעל לא עזר. הוא נשאר לגמרי בריא.
אז אולי כן יש לו, היו לו איזה כוחות על-טבעיים שהוא יכול להתקדר בהם.
אני לא רוצה להיכנס לשטח הזה, כי זה לא הנושא שלי. אבל כאשר הקושרים, שהיו הצילים רוסים,
גילו שהרעל לא עובד,
אז הם החליטו לראות בו.
פשוט, אם לא הלך בדרך אחת, נעשה בדרך אחרת.
כן.
אל תוותר לעולם.
אבל כאן יש פרשה מסוימת.
הכדור לא פגע בו.
הכדור כן פגע בו.
אוקיי.
ומצאו אותו בנהר, מתחת לשכבה של קרח, אחרי מותו כמובן.
כן, כמובן. בדרך כלל לא מוצאים אנשים בנהר מתחת לשכבה של קרח לפני מותם, אבל זה עשוי לקרות, זה עשוי לקרות.
ולמעשה, כאשר הוא מת, אבי החליט שאי אפשר למכור סחורה אנגלית יותר ברוסיה.
מה עניין שמיטה להר סיני?
ומה עניין הטלפון?
רגע, חכה עם הטלפון, קודם תסביר את החלטתו של אביך.
אם רספוטין ירצח, כן. חשב אבי.
לא מגיע לרוסים לקבל הרגים אנגלית.
לא, בשום אופן לא. תטיל תקופה של אנרכיה.
כלומר, שיקולים פרגמטיים.
הוא צדק למעשה.
תתחיל תקופה של אנרכיה, לאנשים לא יהיה כסף, חבל להשקיע ביבוע הרגים מאנגליה לציבור שלא יוכל לקנות אותם.
ורגע זה, מטלפנים לו שעונייה מגיע לנמל, פטרסבורג, ועם סחורות עבורו.
שכבר הוזמנו קודם לכן.
כמובן. אז הוא קפץ לטקסי, ואני יש טקסים ב-1917.
כן.
כן. הגיע לנמל, אני הייתי באותו נמל, ואני יודע איך הוא נראה.
כן, כמובן, מאוחר יותר היית באותו נמל. בשלב זה, פרופסור ארסגור טרם נולד.
נכון.
וגם טרם פרופסור.
כן.
מטבע הדברים.
פרט קטן, כן.
כן.
והוא פגש שם, את העונייה שהביאה את הסחורה, ומסתבר שהוא היה יבואן יצרני, מפני שכמות ההרגים האנגלים בעונייה הייתה עצומה. והעונייה הייתה שוודית, וזה פרט מעניין שמראה שבמלחמת העולם הראשונה, אם כי גרמניה הייתה באמצע, היו יחסים בין אנגליה לשוודיה.
יחסי מסחר.
באנגליה לרוסיה, דרך שוודיה.
כן.
והלך לרב החובל השוודי, ואמר שיחזיר את כל הסחורה לאנגליה.
הוא לא מוכן לקנות.
לא, מפני שהוא לא היה בטוח.
שיהיו קונים.
שיהיו קונים. והקפטן אמר, לא, אני הגעתי, זה כבר...
אני חייבת, אתה יודע, פרופסור, אמנם אתה בצד של האבא, אבל הקפטן צודק, עשה את כל הדרך משוודיה, עם כל ההריגים, עכשיו מה הוא אמור לעשות עם הסחורה?
אבי סיפר לי שמה שהלם אותו, זה הריח של הקפטן ישקור. ואז הוא שכנע להחזיר את כל הסחורה.
בלי תמורה.
ורגע, ואבי... הבטיח לו וכתב לכל הספקים האנגלים מכתב המסביר מדוע הוא לא מקבל את הסחורה הזאת.
כדי שלא יאשימו את הקפטן השוודי.
בדיוק.
המבוסם כמעט.
המבוסם כמעט באופן מתמיד, אבל זה פרט לא חשוב.
אז האונייה חוזרת.
האונייה חוזרת והמהפכה פורצת.
אבל מה, איפה גברת הר סגור העתידית?
ובכן, אמי רצתה להיות מיילדת.
כן.
אבל היא לא רצתה להיות מיילדת במולדוויה, אלא היא רצתה להיות מיילדת בפינלנד.
מדוע? אנשים הפיניות יולדות בקלות רבה יותר?
לא, אבל היא ראתה צילומים של סטודנטים סקנדינבים.
טוב, כן. אתה לא צריך להמשיך. המוטיבציה ברורה.
ברורה.
כן.
וכן, היא רצתה להיות מיילדת בעיר אחת שנקראת ויפורי. בפינלנד.
שמשם הגיעו התמונות של אותם סטודנטים סקנדינביים נעים מראה.
בגלי חג לבנים.
על אחת כמה וכמה.
כן.
אז היא מגיעה לשם? היא מצליחה להגיע?
היא מגיעה לשם, כן. אבל קורה משהו אחר. המרחק בין מולדוויה לפינלנד זה 1,000 קילומטרים.
כן.
ולנסוע בתנאי מהפכה ומלחמה, המרחק הזה, הסבא שלי, אביה של אמי, אלכסנדר, הוא מאוד התנגד לכל נסיעה.
רק להזכיר, המהפכה שאתה מדבר עליה, כמובן מהפכת אוקטובר, המהפכה הבולשביקית.
עדיין לא פורסת, אבל אנחנו
ערב המהפכה. מתחילים לראות את ניצניה.
עוד איך מרגישים את זה טוב מאוד. ומעניין מאוד שאבי חש את זה, שהוא לא איש פוליטי, הוא סוחר. אבל הוא הבין ששוקעת השקיעה על האימפריה הרוסית.
אולי גם לא היה חוש להיסטוריה.
לפי, ייתכן מאוד. ואני מודה לך על ההערה הזאת.
אז הוא הבין ושילח בחזרה את ההריגים. היא רוצה לצאת למסע לפינלנד בעיצומה של המהפכה שמתחילה להתהוות.
כן, ואז פורצת המהפכה.
רגע, ואמרת שסבך אלכסנדר התנגד לנסיעה.
כן.
אבל היא נוסעת בכל
זה
זאת.
זה קרה, כן. עכשיו אנחנו בסנט פטרסבורג, בירת האימפריה הרוסית. היא נסעה לפינלנד, אבל לא יכלה להגיע לפינלנד בגלל השלגים.
היא לא הצליחה בסוף להגיע לשם.
אבל הייתה חייבת להישאר בסן פטרסבורג. אבל ליהודים היה אסור להיות בסן פטרסבורג, אלא בשני מקרים.
כן.
או רופאים, או אנשים עשירים.
והיא לא הייתה לא זה ולא זה.
לא, אבל היה לזה קרוב רופא, אשר התערב, כדי שהיא תישאר כמה ימים בסן פטרסבורג, ולא תיאסר. וכדי להתפרנס בימים הללו, כי התחבורה הייתה מאוד קשה.
כן.
הרופא הזה שהיה חצי קרוב משפחה, עזר לה להיות קופאית בחנות של מכירת הריגים.
חנות של מכירת הריגים?
כן.
הפלא ופלא.
אבל אמרו לה שלא תגלה שהיא זרה לחנות, היות והייתה חנות גדולה והיו המון פקידים, לא שימו לב אולי בעל הבית, שהיה בחור בן 30, מאוד חריף ואוטוריטטיבי, לא ישים לב שהיא קיימת.
ובעל הבית במקרה הזה הוא...
אבי.
שאגב, שמו לא היה הרסגור, הרסגור זה עברות.
לא, היה גולדברג.
גולדברג.
כן.
אז מר גולדברג החריף, ואחד החושים, כן מבחין בה.
מפני שהטלפון צלצל.
שוב הטלפון.
והיא לא ידעה איפה הקופאית, אז היא הרימה את השופרת, ופתאום הוא מופיע, ושואל, מי את? מה את עושה בחנות שלי?
שאלה טובה.
כן. והיא בלבלבלה, ואמרה, אני איכשהו, אני טסתי
כאן. הגעתי, כן. דוד שלי, משהו.
שבוע לאחר זאת הוא ביקש את ידה.
שבוע לאחר מכן?
כן.
אז הוא לא רק חד וחריף, הוא גם נחוש ואסרטיבי.
כן, והם התחתנו ב-9 לאפריל 1917.
מזל טוב.
כן, תודה רבה. כאשר הם התחתנו, היה צורך להזמין אנשים לחתונה. אבל הייתה מלחמת אזרחים ברוסיה, ועל כן הוא מצא באיזשהו מקום בצפון רוסיה, הוא אסף איזה 10 קרובים, לא כל כך קרובים, ערך משתה, ופתאום אחד הקרובים שהיהודי מאמין, שאל, האם הבשר הזה הוא כשר? אבי לא ידע מה להשאיר, כי הוא לא היה כשר. אבל הוא אמר, היות ולהציל נפש אדם, זה...
חשוב יותר.
חשוב יותר. הוא אמר, זה כשר גם לעיזה סיבירית. לדעתי שבסיביר יש עיזים. כאשר אני הייתי אחרי זה בלנינגרד, בפטרסבורג, אותה עיר ששינתה את כל שם, אחר, הרוסים יש להם מניה לשנות שמות. צריצין הפכה לסטלינגרד, וסטלינגרד הפכה לוולגוגרד, אפשר להשתגע. ללמוד גיאוגרפיה ברוסיה זה תלודת.
ובמקרה שלנו, סנט פטרסבורג תהפוך ללנינגרד, והיום חזרה.
לסנט פטרסבורג, כן.
לסנט פטרסבורג.
כן. חבל על השינוי עם השם, אבל לא, לא רוצה להיכנס לפרטים. זה משגע את החוקרים, שהם לא יכולים לדעות איפה זה היה בכלל.
אבל לימים אתה היית שם.
כן.
והיית במקום באותה חנות הרגים?
החנות כבר לא הייתה קיימת, הייתה לי הכתובת. אבל הלכתי, רציתי לראות את בית הכנסת.
שבו הם התחתנו.
התחתנו. אבל איש לא דיבר איתי. בית הכנסת, זו הייתה תקופה כשסטלין היה אנטישמי. ועדיין היה מסע אנטי-יהודי. והייתי שואל את האנשים, איפה בית הכנסת? איש לא ידע. ואז אני עליתי במדרגות במוזיאון הרמיטאז', המוזיאון הגדול של לנינגרד, של פטרסבורג, זה כבר לזה.
כן.
ושאלתי, היה המון שם, ושאלתי ברוסית, מי יודע להגיד לי איפה הסינגוגה? ואז היה שקט מוחלט, כי האווירה הייתה אנטישמית, פתאום אחד שואל את הסינגוגה, והשקט העיק עליי, פתאום מישהו למטה, במדים של איש מכרות, מהנדס מכרות, היה לי מדים.
כן.
ברוסיה הכל היה במדים, עדיין הכל במדים. והוא אמר, רד בבקשה. והראתי, ואז הוא הדריך אותי. כיצד להגיע לסינגוגה, כלומר
לבית הכנסת,
שהוא היה די מפואר, וככה, לא רק שראיתי אותו, גם צילמתי אותו. בזאת תקופה זה הייתה שהייתי חייב לפנות מצלם מקצועי, כדי שהוא יעזור לי לצלם את המקום. חשוב.
Спасая на сердце кружок.
ואז הם שתנו, נתתי לצד תאריך.
ונשארו לגור בסנט פטרסבורג?
לא, מפני שהייתה, היה מצב מאוד מאוד קשה. היו מאסרים, בעיקר האנשים העשירים היו בסכנה. טרוצקי היה מנהל מלחמה נגד הבורגנות,
כן.
ונגד האצולה.
ואביך היה, אמרנו, עמיד למדי.
כן.
אז הוא היה בסכנה.
היה בסכנה, ויום אחד נרצח קומוניסטי. ועל כן כנקמה, טרוצקי ציווה לאסור 50 אנשים עשירים, והודיעו שהם יוצאו להורג אם האדם שעשה את הרצח לא יתגלה.
מה שנקרא עונש קולקטיבי.
בדיוק.
ומה הם עשו?
אמי הייתה בייאוש, אבל...
אביך היה אחד מאותם 50?
בדיוק.
מה אתה עשה?
כן, מאוד לא נעים.
מאוד לא נעים, כן. לא נעים זה דרך מעניינת לתאר את זה, כן.
להוריי היה ידיד אחד, הנספח המסחרי של שוויצריה. הוא היה נאוטרלי, אבל עכשיו מופיע שוב הטלפון. אמי תלפנה לנספח וסיפרה לו מה שקרה.
כן, אגב, לא אמרנו את שמותיהם עד כה.
של מי?
של ההורים שלך.
אמי הייתה ורה אלכסנדרובנה מינסברג, ואבי היה בוריס מיכאלוביץ', כלומר בנו של מיכאל.
כן, צריך לומר ברוסית, השם השני של האדם נגזר לפי שם אביו. אז
כן,
מיכאלוביץ' זה בנו של מיכאל.
כן, אבל כן, אבי החליט שאני, שהופעתי לעולם, אני אקרא על שם אביו.
הסבא.
סבא,
מיכאל.
כן, מיכאל. וכך זה קרה.
אז אתה מיכאל בוריסוביץ'.
בדיוק.
והוא בוריס מיכאלוביץ'.
כן, לא להתבלבל.
נחמד מאוד.
כן. זה טוב מאוד מבחינה היסטורית, שאתה יכול ביוד להגדיר מי היה אבא שלו. כן.
בהחלט. התחלת לומר שאמך התקשרה לנספח השוויצרי, בבקשת עזרה.
כן, והוא ידע שהשגריר לא ירצה שהוא יתערב עניינים פנימיים רוסים, אבל הוא רצה להציל את אבי.
כי הוא הכיר אותו.
כי הוא הכיר, זה היו ידידים. אז הוא הלך לשגרירות, ציווה להוציא את המכונית עם הדגל, עם הצלב הלבן על רקע אדום, ונסע לאותו מקום ששם אבי היה עצור, והודיע למפקד המקומי, הקומוניסטי, שאם הוא פלוני אלמוני לא ישוחרר, שוויצריה תכריז מלחמה על רוסיה.
עד כדי כך? הכל בגלל בוריס מיכאלוביץ' גולדברג?
כן, אבל הוא לא דיבר באופן רשמי.
אבל מלחמה זה עניין רשמי למדי.
כדי לשכנע אותו, כי סוף סוף המאסר לא היה חוקי.
כן. אז כמעט פרצה מלחמה בגלל אבא שלך.
את יודעת, אבי סיפר לי לאחר זאת שהוא העריך שהיות ואנשים שעשרו את אבי היו מחיל הים, ולשוויצריה אין נמל. הם יכולים לחשוב שבשוויצריה היא מעצמה גדולה מאוד, ותוכל להכריז מלחמה על רוסיה ולרבוש אותה. על כן זה פעל.
יפה.
הבורות הגיאוגרפית הצילה את אבי.
אז הם נתנו לו פשוט ללכת?
הם נתנו לו ללכת, כן. אבל הוא, כשיצא וכשעזר לאמי, הוא שאל מה כתובת העירייה. והלכת לעירייה של פטרסבורג למחרת, הוא ביקש לעבודה כנגר.
כנגר?
על מנת שהידיו יהיו מיובלות. מפני שאם הקומוניסטים היו עשרה אנשים שידיהם היו עדינות, והם מוצאים אותו להורג.
כלומר, הוא רצה להידמות לפועל, מכיוון שהוא חי בתקופה שבה השירים הפכו למוקצים מחמת מיעוס, הפועלים הועלו על נס, הוא רצה להיות פועל כאחד הפועלים על אף הכסף שהיה לו.
כי אם כי הוא אמר שכשהוא עבד בחצר בתור נגר, כל מיני אנשים שהכירו אותו, פתאום, מה אתה עושה פה? זה היה מוזר מאוד. אבל לפי דעתי, השיקול שלו היה נכון. והוא הצליח להגיע עד דרום רוסיה, עד לאודסה. אודסה הייתה עיר עם הרבה הרבה תושבים יהודים.
כן.
והוא הצליח לעבור את הנהר דניסטר, שזה היה הגבול בין אוקראינה למולדוויה.
Thank you.
ואז מה קורה? הופיע פתאום במולדוויה אדם אחד בשם יון אינקולץ. הוא מצהיר שהאזור הזה מנותק מרוסיה.
מנותק מרוסיה.
ומצטרף לרומניה. ככה שפתאום...
מטעמי לאומיות פטריוטית? או...
כן, הרי רוסיה התפוררה.
כן.
ככה שכל האזורים הללו שאפו לעצמאות. ואז פתאום אמי גילתה שהיא רומנית. מבלי לדעת מילה אחת רומנית.
בשלב הזה אתה עדיין לא נולדת.
לא נולדתי, כן. המשפחה מעניין מאוד שהייתה לא רק רוסית, אלא גם ציונית.
אבל בשלב הזה הם חיים באזור רומניה החדשה? הם למעשה עקרו מסן פטרסבורג?
הם עקרו סן פטרסבורג, הגיעו לרזינה. שזה עיירה בסרביה, כלומר בשטח שסופח לרומניה.
הבנתי.
פתאום אבי הבין כמה הוא צדק כאשר הוא ויתר על הסחורות מאנגליה, מפני שכל האנשים הללו שהוא הציל את סחורתם כתבו לו והבטיחו לו אשראי ללא גבול.
כלומר, אותם סוחרים אנגליים,
כן.
ששלחו לו את הסחורה מבעוד מועד, והוא החזיר להם אותה והסביר שלא יהיה לה ביקוש, כולם עכשיו התגייסו לעזרתו.
והצילו אותו, מפני שעם הכסף שהוא קיבל, הרבה כסף, הוא הקים חנויות בכל דרום רומניה.
מה אתה אומר?
בבולגריה, ביוון, והוא קיבל גם נציגות של פירמה אנגלית, שעדיין קיימת ברברי, שהייתה ספקית בבית המלוכה האנגלי, ופתאום, מחסר כל, הוא הפך מיליונר.
מיליונר? טוב, גם קודם הוא לא היה חסר כל, כי היה במשפחה עמידה, אבל אתה אומר, הוא בעצם איבד את כל נכסיו כשברח מרוסיה.
בדיוק.
ואז הצליח במו ידיו שוב להפוך את עצמו לאיש
כן,
עמיד מאוד.
כן, הוא התקים בסדרה של חנויות בכל רומניה, ביוגוסלביה, ביוון, והוא פתר את הבעיה האישית שלו.
לא ידעתי שאני כבר במשך תקופה ארוכה יושבת עם בנו של מיליונר לשיחה מדי שבוע.
שלא לא נשאר מיליונר, לפי שלחז על בעיה שואה, כפי שאת יודעת.
כן. אבל הם חיו ברווחה גדולה.
כן, בהחלט.
ומתי מיכאל הקטן נכנס לתמונה?
מיכאל הקטן חייב להמתין עדיין.
אה, ממתין, אוקיי. כן. נמתין לו בסבלנות, 100%.
מפני שקודם כל... אמי לא רצה ללדת ילד בתנאים בלתי סדירים.
אבל כבר הייתה רשת של חנויות ביוון.
כן, אבל הייתה גם מהפכה ומלחמת אזרחים, שאי אפשר לדעת אם החנויות תישארנה. כי לא פעם באו אנשי המשטרה וסילקו את אבי מחנותו הוא. ואז פרץ ויכוח בין ההורים שלי. לאן נברוח? אבי אמר לאנגליה. אמי לא כל כך רצת את האנגליה, מפני שהתלמידים בבתי ספר התיכונים ברוסיה למדו צרפתית.
הסיבה שבגללה צריך לברוח היא המהפכה?
המהפכה, כן.
אז הם מתווכחים, האם אנגליה או צרפת?
בדיוק.
אמא שלך ניצחה בוויכוח הזה.
היא לא ניצחה בהתחלה, מפני שהוא ניצח, והם נסו לאנגליה, וטיילו בלונדון, וסיפרה לי... את הסיפור הזה שכל כך הרשים אותה. ילדים יוצאים מבית הספר, עליזים, רננים, שרים, ופתאום הם מתפשטים.
מתפשטים?
מתפשטים חצי גוף.
כן.
ומתחילים ללכת להתאגרפות, בוקס. ומסביב המון שמריע להם. אז אמי אמרה, הילד שלי לא יוולד בדינה פראית הזאת.
וכך נסתם הגולל על אפשרות שתגדל בבריטניה.
אבל אבי לא ידע צרפתית.
אז זו בעיה.
והוא חשב שהם רעשנים ולא כל כך אהד אותם.
את זה לא קיבלתם ממנו בתור
השעה. לא, סי, הייתה לו חינוך גרמני.
טוב, גרמני.
גרמני-אנגלי. אז הצרפתים יחשבו, הוא אמר לי פעם, אתה יודע, הוא אמר לי, הצרפתים נחשבו לאיטלקים.
ובכל זאת היא מצליחה לשכנע אותו לנסוע לשם.
כן. ואז נולדתי בבוקרשט.
אז אם הנוסעים לצרפת, איך נולדת בבוקרשט? בדרך? איך זה, איך זה קרה?
רומניה נחשבה למדינה פרו-צרפתית.
כן.
ודוסף הזה, אחרי השינויים בגבול, מולדוויה סופחה לרומניה. ככה שאימי הפכה לאזרחית רומנית.
ולכן אתה נולדת בבוקרשט.
כן.
ואחרי הלידה... אז לא טעיתי מאוד בתחילת התוכנית שאמרתי שהסיפור מתחיל ברומניה. הוא עובר ברומניה.
כן, אבל ההורים רצו מיד להוציא אותי מרומניה.
מיד ברחתם לצרפת.
בדיוק.
ואביך התחיל ללמוד את השפה.
לא, אבי התחיל לסדר את העניינים שלו בלי לדעת את... הוא טען שבמסחר השפה היא...
שפת הכסף.
שפת הכסף. אבל כן לא חשוב אם אתה יודע דקדוק או לא, לא יודע דקדוק את המדינה.
אז לאן עברתם בצרפת?
היות ואמרתי שהוא לא היה מזר אהב.
לא, לא היה מזר אהב, כן.
הוא קנה וילה.
הוא קנה וילה.
כן. אחרי זה, כשהייתי בוילה הזאת והייתי כבר מודע, גיליתי שיש לה 20 חדרים.
20 חדרים?
כן.
ממש ילדות השוקה עברה עליך, פרופסור, אני הלב שלי יוצא. אגב, לא אמרנו באיזה שנה נולדת.
24.
מזל טוב.
כיצד גיליתי שהיו 20 חדרים?
פתחת דלתות?
לא, אבל אצל ההורים, מעל המיטה היה לוח. ולוח עם כל חדר היה, אם מישהו מצלצל בחדר אחד, הופיע חץ.
זה מאוד עדכני.
מאוד עדכני בתקופה הזאת, כן.
מאוד מתקדם. אז זה כמעט גם כמו הטלפון שמלווה אותנו.
בדיוק.
רק אינטרקום.
והיה כמובן גם טלפון, והיו גם נהגים. הנהגים היו רוסים, ואני רוצה להגיד לך שאני אבין אותי שאבי מאוד היה מאוד גאה על עובדה שהוא עכשיו חבר עם כל מיני רוזנים ודוקסים ונסיכים, ואני זוכר שאני הייתי בגיל 10, אמרתי לו, אבא, אבל הם שום דבר היום, הם סנדרים, הם נהגים, הם סבלים.
רק עם תואר אצולה.
לתואר אצולה, כן. הוא נעלב, ואמר, אתה לא מבין את ההיסטוריה. אמרתי, כן, אבא, אני כן מבין את ההיסטוריה. ואז בא המשבר הגדול, הבינלאומי. והיה מאוד קשה לקיים שני משקים, אחד בבוקרשט ואחד בצרפת. בצרפת זה מקום נקרא לויזינה. ואז הוא החליט לחסל את ה... חיים שלו בצרפת, אם כי אני הייתי מאוד...
בצרפת דווקא?
כן, כדי להתרכז רק ברומניה.
אז חזרתם לרומניה?
כן. זה לא שמח אותי כל כך.
רגע, עד עכשיו אתה נשמע נוגה כשאתה מדבר על זה.
מפני שהייתי מאוד קשור עם צרפת. דיברתי צרפתית, חשבתי צרפתית עד היום הזה. והיו לי חברים בצרפת. אבל כאן יש פרט אחד מעניין. אחרי המלחמה... חזרתי לצרפת, והתחלתי לשאול מה היה מהחברים שלי. ואז נודע שבימי המלחמה הם היו אנשי וישי, כלומר פטן, כלומר השיתופי פעולה עם הנאצים.
החברים שלך?
כן.
איך זה קרה?
הרי הם קתולים, למה לא חייבים להיות בגלל שחברים שלי?
לא, מאחוז, אבל חשבתי שאולי כששיחקתם כילדים בכדורגל, כבר החדרת בהם ערכים שיגרמו להם להתנגד.
היו, לידידי, היו גם הורים, והם היו מתאימים התאימו לעצמם לאווירה של כללית. לאחר זאת, הם לא חזרו להרים, בגלל הם נשארו בבישי, אותה עיר שהיא מוכתמת על ידי שיתוף פעולה עם הכובש הנאצי.
כן.
אני רוצה להגיד לך שהחינוך שהיה מאוד קוסמופוליטי.
החינוך שלך.
כן, שלי. והייתה בעיה שעוררה ויכוח בין אבי לבין סבי.
כן.
וזה היה עם חג המולד. בחג המולד, קריסמס, נואל, יש חגיגה גדולה בבתים הנוצרים.
כן.
ואבי החליט לא להיות אנטישמי, ולא להניש אותי על ידי אי קיום הסיבה, רק מפני שאני יהודי.
אז הוא אמר, אנחנו אמנם יהודים, אנחנו חוגגים את החגים היהודיים, נכון?
בהחלט.
אבל נחגוג גם את חג המולד.
למה לא? יותר חגים, יותר שמחה.
בטח סבך אמר לא, כי זה לא החג שלנו.
בדיוק. הוויכוח עוקצני ביניהם, אבל אני תמכתי כמובן בחג.
כמובן. בחג ובמתנות שהוא מביא איתו.
לא רק המתנות, קבלת הפנים, המשחקים, הילדים. ואז התחילו הימים השחורים של השואה להתקרב. התחילו להיות הגבלות יותר ויותר חמורות על היהודים.
בשלב הזה אתם כבר חיים ברומניה.
כן.
אתה בסביבות גיל 12.
משהו כזה, כן. ואני הייתי מאוד עקב אחרי העיתונות, הייתי מאוד ער מבחינה זאת. ואיכשהו תפסתי את העניינים.
איכשהו.
איכשהו, כן. בנוסף הזה היה לי מזל גדול שהתפתחה אצלי נטייה לאיסוף מטבעות, נומיזמטיקה. ואבי עודד אותי, ועל הסוף הגעתי להיות בעל של אוסף של מאות מטבעות.
באיזה גיל? בגיל צעיר? כנער?
בגיל 10, 11, 12.
מה אתה אומר?
והצלחתי לפענח את הכתובות על המטבעות, שהם היו תמיד בשפות שונות, כמובן. ואני רוצה להגיד לך שהאהבה של נומיזמטיקה, כלומר לאיסוף מטבעות, היא זאת אשר קבע בקהילתי כמקצוע היסטוריון.
כי דרך איסוף המטבעות וברור הפרטים עליהם, התחלת ללמוד יותר ויותר על מדינות ועל ההיסטוריה שלהם.
הם סקרנו אותי. והייתי מטבעות, הם הידידים הטובים ביותר שלי.
נגן, נגן, קטרוס בעצב, צלצל מיתר שלי נוגות, היום
התחילה השואה, האמצעים האנטי-יהודים סגרו את החנויות של אבי.
רומניה בשואה?
בשואה הייתה בעלת ברית של גרמניה. אם כי בית המלוכה נשאר פרו-מערבי, וזה עד הסוף ייתן גם את הסימנים הטובים שלו,
כן.
השינוי הזה. אבל הייתה אווירה אנטישמית. ועניין היהודי עורר בי סקרנות. התחלתי להתעניין ביהדות, בציונות. והתחלתי לחפש תנועת נוער, שכל הילדים שלי היו בתנועת נוער, ואני לא.
כן.
והחלטתי לבקר בכל תנועת נוער, ואגב, הם פעלו בימי המחתרת, דבר לא כל כך ידוע בארץ.
המחתרת הרומנית נגד שיתוף הפעולה עם הגרמנים?
ברור. והלכתי מתנועת נוער לתנועת נוער. אני זוכר שביקור שלי בביתר, ששם הייתה הרצאה ארוכה מאוד, על מהי חולצתו של הביתרי.
כן.
מה הוא מסמל, כל זה.
לא נשארת שם.
לא, החולצות, מעניין אותי חולצות הביתרי.
טוב, בביתר היו גם לא רק דיונים על חולצות, היו שם עוד כמה עניינים שעסקו בהם.
כן, אבל משום מה, מדריך טעה. ונעשה לי להבין שהעיקר החולצות.
הבנתי.
כן.
אז מצאת את עצמך בשומר הצעיר.
בדיוק. השומר הצעיר, קודם כל, מפני שהבינותי, ואני עדיין מבין, שהשומר הצעיר טען שהבעיה היא שיש שני עמים בארץ, היהודים והערבים, וחייבים לפתור את הבעיה המשותפת הזאת. וזה הדריך אותי...
כבר אז.
כבר אז, כן. הבינותי שהשוביניזם, כלומר, הלאומנות היהודית, צרת האופקים, היא לא לכבוד העם היהודי. היא לא נאמנה לכל המסורת המפוארת של העם היהודי.
טוב, יהיו כמובן כאלה שיחלקו לך, אבל זה בכל מקרה היגיון... היו ויהיו, אתה אומר, בהחלט. אבל זה היגיון שהנחה אותך כשהצטרפת לשומר הצעיר, וזה קורה במהלך מלחמת העולם השנייה?
כן, בהחלט. אבל כמובן, ההשתייכות השומר הצעיר דורשת גם פעילות בשומר הצעיר.
אבל הייתם מודעים לכל מה שקורה...
כן.
להשמדת היהודים, ל...
הבינונו שהמצב הוא הולך ומר, והוריי היו כמובן נגד ההשתייכות שלי בתנועה הזאת.
למה? בגלל הסיכון.
והסכנה, כן. ופתאום באו המאסרים. מה קרה? שלושה נערים יהודים שלא היו ציונים, אלא קומוניסטים, הכנסו לתנועת השומר הצעיר על ידי רמאות. הם טענו שהם ציונים.
כלומר, הם התחזו לציונים ונכנסו, כן, לשומר הצעיר כדי מה לעשות?
כדי לעשות נפשות למפלגה הקומוניסטית,
הבנתי.
לנוער הקומוניסטי.
לגייס יותר אנשים לעמדה הקומוניסטית מתוך הקבוצה הזו שהייתה ציונית במהותה.
בדיוק.
צריך לומר שיש התנגשות בין שני הערכים. אמנם היו הרבה קבוצות ציוניות סוציאליסטיות, אבל מי שדוגל בקומוניזם עד הסוף, בסופו של דבר צריך לדחות את תחושות הלאומיות של כל עם, כולל העם היהודי.
בהחלט, את צודקת. היי גילית את זה?
מהשיעורים איתך בין השאר.
אבל אנשים אחרים עדיין לא גילו את זה. ואז קרה שהשלושת הקומוניסטים המחתרתיים פעלו למען מפלגתם, והם התפיסו סיסמאות על שרות כסף נגד המלחמה בבית המועצות, למען שלום, למען שיתוף פעולה בין העמים, והם חתמו איזה החזית הלוחמת של הנוער, והם נאסרו.
אוקיי.
אני שאלתי אותם תמיד לאחר זאת, בתקופה הקצרה שהיינו יחד, בכלא, למה אתם לא פיזרתם את השטרות הללו בלילה, על המדרכות? לא, הם התעקשו לקנות עוגות עם הכסף הזה, זה באמת טרגי מאוד.
כלומר, זה היה צעד מחאתי מופגן, והם ידעו גם שהוא בסופו של דבר יוביל אותם לכלא.
הם לא ידעו את זאת, הם קיוו שהוא... הסיסמאות הללו, המדבעות, על שטרות הכסף, ישפיעו.
Okay.
איך ישפיעו, אי אפשר לדעת. נאסרנו.
אבל למה אתה נאסרת?
הייתי חבר השומר הצעיר.
אז אסרו את כל חברי השומר הצעיר באותה תקופה?
בדיוק.
הכל בגלל הפעילות של אותם קומוניסטים או בלי קשר?
לא, בגלל... תראי, המשטרה עלתה על עקבות הקומוניסטים.
כן.
וממחקר למחקר הם הגיעו לשומר הצעיר.
כי הם השתייכו לשומר הצעיר.
כן, באופן רשמי.
כן.
אבל לא באופן מעשי.
ואז אסרו את כולכם.
כולנו, כן.
לכמה זמן?
ל-20 שנות עבודת פרח.
20 שנות עבודת פרח?
כן, נידונתי ל-20 שנות עבודת פרח.
בעוון השתייכות לשומר הצעיר וציונות.
כן, כן.
וקומוניזם.
הם טענו קומוניזם, אני טענתי שלא. אבל זה היה מאוד קשה.
דרך זדון
אז איפה היה בית הכלא?
בית הכלא היה מנזר לשעבר וקרש ליד בוקרסט, מנזר עצום, אם כי במנזר הזה בתאים היום בכל תא מקום לארבעה נזירים, אנחנו היינו 28 בכל חדר.
28 בכל חדר?
כן, והחדרים לא היו גדולים.
הלב של ההורים שלך בוודאי נשבר.
פחות או יותר. ועיקר קשה מאוד היה לי הוצאתם להורג של שלושתם.
הוציאו אותם גם להורג?
כן, הם באו להיפרד ממני.
בני כמה? היו נערים צעירים?
17, כן. וואו. ואחד מהם שהידיד איתי, קורנל אליאס, אמר לי, אונרי דה בלזק כתב 103 ספרים, ואני קראתי רק 3 מהם, ועכשיו הם הורגים אותי. זה מאוד מאוד קשה.
נשמע ככה.
כאשר לפני הוצאה להורג, המפקד הכלא שאל אם הם רוצים עזרתו של רב יהודי. הם סירבו, הם חיכפו, ולאחר זאת החיילים שירו בהם סיפרו לי דבר מאוד לא נעים. הכומר שלהם הכבר אמר להם, מה שלא יהיה, אסור להרוג ילדים. והחיילים חשבו שאדם שלא הלך לשירות צבאי הוא ילד. עד שלא מילאו לו 21 שנים.
כן.
ואז במקום לראות אותם בחזה ולהרוג אותם, הוא ירו בעברים, ברגליים, והענועים היו מחרידים. לאחר זאת, קצין אחד רומני שאל אותי, פתאום מאוד מפתיע, האם אתה יכול ללמד אותי אנגלית? אני התהמתי. הוא אמר לי, אבל בלי ספרים. אסור שיראות שאני קונה ספר אנגלי. מדוע? מפני שבסוף אני רוצה לצאת מרומניה. יש לי קרובים בארצות הברית, ועל כן אני חייב ללמוד אנגלית.
אז בתוך הכלא הסוהר ניגש אל האסיר ומבקש ממנו שילמד אותו אנגלית בסוד.
ולימדתי אותו אנגלית בסוד, כן. והוא התקדם יפה, הייתי מאוד מרוסה, מנסרן.
תשמע, אני חייבת לומר לך, נניח רגע את תקופת המעצר שנשמעת לי קשה מאוד, אבל יחסי לזה שעברת מצרפת לרומניה, שזה שתי מנטליות שונות לחלוטין, התאקלמת יפה.
קודם כל, מפני שהאינטליגנציה הרומנית רצה להיות צרפתית. על כן, האווירה לא הייתה כל כך שונה.
והיה לכם יתרון גדול בתור מי שהגיע מצרפת.
ונוסף לזה, ההורים של הילדים הללו רצו שאני אדבר איתם.
בצרפתית.
בצרפתית.
אבל למדת גם רומנית.
כן, את רומנית, ודרך אגב, למדתי רומנית מהר מאוד, ועד היום אני מעריך את השפה הזאת. אני חושב שיש לה דברים יפים שלא מכירים אותם. והמשורר הלאומי, אמינסקו, הוא יכול להיות שווה לכל המשורים הלאומיים של מערב אירופה, פרט למקרה אחד, הוא היה אנטישמי.
בעיה.
כן.
טוב, זאת באמת בעיה. אז אנחנו עכשיו למעשה מתקרבים כבר לסוף התוכנית. משאירים אותך, מיכאל ארסגור, אז מיכאל גולדברג, נער בן 17 פחות או יותר, קלו בכלא הרומני.
כן,
לצערי הרב. אמנם נותן שיעורים פרטיים וזה, אבל בכל זאת קלו בכלא.
לקצין.
לקצין. ההורים שלך דרך אגב ביקרו.
לא, במחתרת. כלומר, הוא היה שולח חייל בסוף יום העבודה בערב להוביל אותי למשרד שלו, ושם הוא היה סוגר כל הדלתות, כל
החלונות. והיית מלמד אותו בחשאי.
כן.
במה עבדת במהלך היום?
אני עבדתי בדפוס.
בדפוס?
בתורפל דפוס. דרך אגב, אם הזקוקה, אני מוכן.
100%, אז קודם כל טוב לדעת שיש לי על מי לסמוך, אם אני אזדקק אי פעם לפועל דפוס. אנחנו עד השבוע הבא נמתין בקוצר רוח לשמוע איך אתה מצליח לצאת מהכלא הזה, ואיך בסופו של דבר גולדברג יהפוך לארסגור ולהיסטוריון שהם...
זה לא קשה, אני יודע מילון.
אז לכל זה ועוד עניינים אחרים נגיע בשבוע הבא.
בבקשה.
שעה היסטורית. זיכרונות. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק מספרים את סיפורו של היסטוריון. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, אור אנצר ורפי קופפר. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים גלינקה, איבנוביץ', בטהובן ושופן, כמו גם שירים רוסיים עממיים.